יום רביעי לפרשת תרומה, פרק חבב, פסוק ט"ו. ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים. אומר רש"י, ועשית את הקרשים. היה לו לומר ועשית קרשים? כמו שנאמר בכל דבר ודבר. למה כתוב כאן הקרשים בה"א הידיעה? מהו הקרשים? מאותן העומדים ומיוחדים לכך. תיקח קרשים שהם כבר מיועדים מראש למטרה הזו, כמו שרש"י כבר אמר את זה בשיעור של יום הראשון. רש"י מפרט את זה פה עוד הפעם. יעקב אבינו נטע ארזים במצרים, וכשמת ציווה לבניו להעלותם ממהם כשיצאו ממצרים, ואמר להם שעתיד הקדוש ברוך הוא לצוות אותם לעשות משכן במדבר מעצי שיטים. ראו שיהיו מזומנים בידכם. ולכן כתוב, עשית את הקרשים, הקרשים המיועדים לכך ומחכים לכך. אומר רש"י, הוא שיסד הבבלי בפיוט שלו, זה מה שהבבלי כתב בפיוט. מה הכוונה הבבלי? הבבלי הכוונה היה אחד מרבותיו של רש"י, קראו לו רבי שלמה בן יהודה הבבלי מרומא. הוא כתב פיוט שלפי נוסחאות מסוימים אומרים את זה ביום ראשון של פסח. אז בפיוט שהוא יסד כתוב שם כך: טס מטע מזורזים, קורות בתינו ארזים. מה הכוונה? טס זה מלשון להגביה, כמו טיסה. מזורזים זה כינוי לבני ישראל שהזדרזו. אז טס מטע מזורזים, המטע, אותם ארזים נטו והביאו אותם בזריזות. קורות בתינו ארזים זה הקורות של הבית שלנו, של המשכן, הוא עשוי מארזים, אותם ארזים שיעקב אבינו ציווה וכן. מה שרש"י מסיים, שנזדרזו להיות מוכנים בידם מקודם לכן. על כל פנים, כתוב הפסוק לקחת את עצי שיטים. אומרת התורה, עצי שיטים עומדים. מה הכוונה? אומר רש"י, איש תנביש שיטש בלעז. מה הכוונה? שיהיה אורך הקרשים זקוף למעלה בקירות המשכן. כשלוקחים את אותם ארזים, הרי אפשר לעשות את המבנה של הדופן בשתי צורות. אפשר להשכיב את הקורות, וקורה על קורה בשכיבה, וככה ליצור דופן, ואפשר להעמיד את הקורות כפי שהם עומדים בצמיחתם, אחד ליד השני, וכך לעשות את הדופן. זאת אומרת, התורה, עצי שיטים עומדים, כמו שרש"י אומר, ולא תעשה הקטלים בקרשים שוכבים, להיות רוחב הקרשים לגובה הקטלים קרש על קרש. אל תשים את הרוחב של הקרש באופן שרוחב על רוחב על רוחב, ככה ייבנה הדופן.
לאורך.
אלא תשים את האורך של הקרש, כי קרש עומד, ובצורה כזו תעמיד את הדופן. פסוק ט"ז, 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי אמה רוחב הקרש האחד. אומר רש"י, 10 אמות אורך הקרש, למדנו גובה של משכן 10 אמות, וזה למדנו שהגובה של המשכן היה 10 אמות, כי אם הקרש זה הגובה שלו, אז זה הגובה של המשכן 10 אמות, 5 מטר בערך היה גובה המשכן. ואמה וחצי אמה רוחב, למדנו אורכו של משכן, וזה אנחנו עכשיו יודעים מה האורך של המשכן. האמת שכבר למדנו מימים קודמים את האורך של המשכן, כשדיברנו על היריות ועל המידות שלהם, איך הם כיסו את כל המשכן, למדנו שהמשכן היה באורכו 30 אמה אורך ו-10 אמות רוחב. איך אנחנו יודעים שזה היה 30 אמה אורך? זה מה שרש"י אומר פה. מכיוון שהקרשים עמדו אחד ליד השני, היה 20 קרשים, ו-20 קרשים יצרו את האורך של המשכן, למדנו אורכו של משכן ל-20 קרשים שהיו בצפון ובדרום. גם בדבון, לקיר הדרומי והקיר הצפוני, היה 20 קרשים עומדים אחד ליד השני. אז יוצא שמן המזרח למערב 30 אמה, כי 20 קרשים, שכל קרש זה אמה וחצי, ואמה וחצי כפול 20 זה 30 אמה. אז זה 30 אמה היה האורך של המשכן. פסוק י"ז, שתי ידות לקרש האחד משולבות אישה אל אחותה, כן תעשה לכל קרשי המשכן. פסוק הזה אומר לנו, ורש"י יאריך בזה, הקרשים איך הם עומדים והם לא נופלים? שמים קרש ליד קרש, נכון? כשאתה שם קרש, אז הקובץ שלו מחזיק אותו, אבל בכל אופן צריך שיהיה לו איזו תמיכה שייתן לו את ה... אז יש כמה תמיכות, כמה דברים. אנחנו עומדים כרגע על התמיכה התחתונה. התמיכה התחתונה, מה מחזיק אותו מלמטה? היה צריך לעשות למטה עדנים, וזה נלמד בעזרת השם, בפסוק י"ט, שזה היה היסודות שלתוכו הקרש עמד. אבל כדי שהקרש יוכל להיכנס לתוך איזה יסוד, אז צריך ליצור בתחתית הקרש בליטות, כדי שהבליטות הללו ייכנסו בהמשך לתוך, לתוך החורים של הבסיס של האדנים. הבליטות הללו קוראים להם ידות. כי ברגע שאנחנו חוצבים בקרש, בתחתית הקרש, חותכים את הקרש בצורה כזו שנוצר כאילו שתי בליטות בתחתית של הקרש, התחתית, הבליטות הללו קוראים להם ידות. אז שתי ידות עושים בכל קרש, משולבות אישה אל אחותה. רש"י יסביר שזה כמו משולבות, כמו שליבות של סולם, שיש לך שליבות של סולם, יש לך אחד אחרי השני. ככה גם שתי הידות הללו היו משולבות בצורה כזו. רש"י יעשה לנו את החשבון בדיוק מה היה העובי של אותה בליטה, כמה בדיוק היה צריך לחצוב,
לחרות,
להוריד מתוך הקרש כדי ליצור את אותם שתי ידות. יש לנו גם ציור מלווה שיעזור לנו להבין את דברי רש"י. אומר רש"י ככה, יש לך פה בסוף גם ציור. אומר רש"י ככה, שתי ידות לקרש האחד. איך היה עושה את זה? אומר רש"י ככה, היה חורץ את הקרש מלמטה באמצעו בגובה אמה. לקח את הקרש האחד ועשה בחלק התחתון של הקרש חריצה בדיוק באמצע. אם עושים את החריצה בדיוק באמצע, כמה אמרנו שהרוחב של הקרש? אמה וחצי. אז באמצע הקרש עושים חריצה, כדי שזה יהיה באמצע ממש, אז צריך באמצע הקרש לקחת חצי אמה, את החצי אמה האמצעית לחרוץ אותה, את החצי אמה האמצעית לעשות חריצה, ואז אם עשינו חריצה באמצע חצי אמה, בשלב הזה יש לנו חצי אמה אטום, חצי אמה חרוץ, ועוד חצי אמה אטום. בדיוק באמצע יש לנו חצי אמה חרוץ. למטה, בחלק התחתון של מה? הרוחב של כל קרש זה אמה וחצי. לוקחים את הרוחב של הקרש, חורצים באמצע, ואז יש לנו כרגע חריץ חלל בגובה אמה, והרוחב שלו זה חצי אמה. עכשיו צריך להמשיך הלאה. חצי אמה. עכשיו צריך להמשיך הלאה, מה עושים? הגובה אמה. עכשיו מה עושים? צריך להמשיך הלאה, לקחת את שני החלקים האחרים שנשארו כרגע שתי בליטות גדולות, וצריך גם אותם לחתוך מסביב כדי שהם יהיו יותר עדינות ויותר קטנות. מה עושים? אומר רש"י, הוא מניח רביע רוחבו מכאן ורביע רוחבו מכאן, והן הן הידות. מכיוון שעשינו באמצע חריץ של חצי אמה, נשאר לנו עכשיו שתי בליטות, שכל בליטה מה הגודל שלה? העובי שלה זה חצי אמה. לוקחים את החצי אמה ועושים ממנו חצי. היינו רבע, רבע, רבע מכל הצדדים, מורידים רבע מכל צד, ואז יצא לנו בליטה שהבליטה שלה יהיה לה רק רבע אמה העובי שלה. והן הן הידות. זה הידות. יוצא בסוף שיש לנו שתי ידות בתחתית של הקרש, שהידות הללו יש להן רבע אמה העובי שלהן, וחצי אמה הרוחב שלהם, והחריץ חצי רוחב הקרש באמצע. אומר רש"י שהחריץ, אם ניקח עכשיו את שתי הידות הללו מקצה חיצוני של היד עד הקצה החיצוני של היד השני, כמה יש לנו, כמה הנפח הזה? בדיוק אמה אחת. למה? כי אמרנו הרי שהרוחב של כל הקרש היה אמה וחצי, כן? וברגע שהורדנו רבע ורבע, נשאר לנו אמה. את האמה הזו, בדיוק באמצע, חצי מהאמה חרוץ פתוח לגמרי, והחצי השני של האמה, אז רבע זה העובי של יד אחת, והרבע השני זה העובי של היד השנייה. זה מה שרש"י אומר, והחריץ חצי רוחב הקרש באמצע. ואותן הידות, את הידות הללו שיצרנו, ממשיך רש"י ואומר, מכניס באדנים. אחרי זה נלמד על האדנים, שזה כעין קופסאות קטנות עשויים מכסף, שיש בהם חורים. את הידות הללו מכניסים בדיוק באותם אדנים שהיו חלולים. ועכשיו מתאר לנו רש"י את צורת האדנים. והאדנים גוון אמה, העדן עצמו, הגובה של העדן זה אמה אחת, ויושבים רצופים 40 זה אצל זה. מכיוון שיש לנו כל הקיר הצפוני זה 20 קרשים. 20 קרשים, כמה ידות יש?
40.
אז למטה יש 40 אדנים. כל יד מקבל עדן שמתלבש בדיוק עליו.
שני אדנים לקרש.
ואז יוצא שיש לנו 40, יושבים רצופים 40 זה אצל זה. 40 אדנים נמצאים לכל האורך של הקיר הצפוני. וידות הקרש הנכנסות בחלל האדנים חרוצות משלושה צידיהן. היד הזו שנכנסת יש לה בשלושת הצדדים של החרוץ, דהיינו הרי הורדנו את הקרש כדי שיהיה את הבליטה, ומסביבו יש את הרווח. אותו דבר בעדן, יש את החור, שהחור מתאים בדיוק ליד, ומסביב השוליים של העדן זה בדיוק יתאים לשוליים שסביב היד. רוחב החריץ כעובי שפת העדן. כמה הרוחב של החריץ שעשינו בקרש? בדיוק כמו העובי של השפה של העדן. ויהיה בדיוק בנגיעה מדויקת. שיחסה הקרש את כל ראש העדן. ברגע ששמנו את שני האדנים על הקרש, אז אתה בכלל אין שום בליטה. העדן בדיוק סוגרת את הקרש מכל הצדדים, ואין שום זוזה לפה ולשם, ואז כשעומדים כל האדנים זה ליד זה. והקרשים זה ליד זה, זה אטום לגמרי, לא נשאר שום רווח ביניהם, זה היה ממש מדויק שהכל יהיה אטום לגמרי. הוא היה נייד, הוא היה נייד, הוא היה נייד המשכן הזה.
לקבוע זה לא מדובר.
הקבוע, המשכן לא היה קבוע. בית המקדש זה היה עשוי בצורה אחרת. כאן אנחנו מדברים על המשכן שהיה עשוי מקרשים והיה מתפרק ונבנה מחדש בהתאם למסעות של בני ישראל. שאם לא כן, אם לא נגיד שזה יהיה מדויק ממש, העדן מלביש את עצמו בדיוק לבליטה של הקרש, נמצא רווח בין קרש לקרש. אם נגיד שהעדן לא סוגרת את היד ואת כל השוליים שלה, אז שנעמיד את הקרשים זה ליד זה, יצא שיש רווחים בין קרש לקרש, כי העדן לא תהיה תואמת ב-100%. כמה יהיה רווח? כעובי שפת שני האדנים שיפסיקו ביניהם. אם השפה, השוליים של העדן לא יהיו בדיוק מתאימים לחריצה שיש בקרש, אז שאנחנו נעמיד את האדנים זה אצל זה והקרשים זה בתוך זה, אז השפה של העדן תהיה מבדילה בין קרש לקרש, יהיה רווח, וזה לא יהיה אטום לגמרי, שיפסיקו ביניהם. וזהו שנאמר, זה מה שנלמד בעזרת השם עוד מעט בפסוק כ"ד, ויהיו תואמים מלמטה. התורה אומרת, זה חייב להיות תואם לגמרי, ממש אטום עד הסוף, שיחרוץ את תידי הידות כדי שיתחברו הקרשים זה אצל זה. צריך לחרוץ, דהיינו, את הידות הללו שיצרנו, לחרוץ מהצדדים שלהם בצורה כזו שכשהעדן ייכנס זה יהיה ממש תואם, שלא יהיה רווח. אם יהיה רווח קטן של סנטימטר שניים אפילו, זה כבר ייצור חור בין קרש לקרש. משולבות, מה הפירוש של המילה משולבות? אומר רש"י, עשויות כמין שליבות סולם, מובדלות זו מזו. כל הידות הללו מלמטה, באופן דמיוני, אם אנחנו נשכיב את הקרשים, אנחנו נראה, אם היינו משכיבים את כל הקרשים זה על זה, אז איך היה נראה כל הידות שבולטות מלמטה? כמו סולם, כמו שליבות של סולם. ומשופין ראשיהם להיכנס בתוך חלל העדן. הראש של כל יד משופד, היינו חתוך וחרוץ, שהוא יהיה בדיוק באופן שהוא יוכל להיכנס לחלל של העדן, כשליבה נכנסת בנקב בתוך עמודי הסולם, בדיוק כמו שכשעושים סולם. אז אתה מכניס, איך אתה שם את השליבות בסולם? יש לך בשני המוטות חורים, והשליבות יש להם בליטה שהם בדיוק נכנסת לתוך החור. כן? אז כך אחרת, בדיוק באותו מידה, באותו צורה, זה היה גם פה. ההבדל היחיד שבסולם בין שליבה לשליבה יש לך רווחים, ואז, ופה בסופו של דבר לא ראית את הרווחים, כולם היו צמודים לגמרי במאה אחוז. אישה אל אחותה, אומרה שמכוונות זו כנגד זו. כל חריץ וכל יד היה ממש תואם אחד ליד השני בקו אחיד לכולם, שיהיו חריציהם שווים זו כמידת זו. כשאני חורץ ויוצר את החיתוך סביב היד הזו, בכל הקרשים החיתוך היה צריך להיות מדויק, מדויק לגמרי. כדי שלא יהיו שתי ידות זו משוחה לצד פנים, וזו משוחה לצד חוץ באובי הקרש, הוא אמר, כשאנחנו עושים את הידות באובי של הקרש, ואם אחד יזוז טיפה לפה, אחד יזוז טיפה לפה, זה כבר לא ייכנס אחר כך בתוך הרנים. אם זה ייכנס, אז הרנים יזוז, זה לפה, זה לשם. צריך שזה יהיה ממש עשייה מאוד מאוד מדויקת לכל הכיוונים, איך יוצרים את הידות הללו. ותרגום של ידות, איך אונקלוס מתרגם את המילה ידות, שתי ידות כתוב, זה שתי המילים הראשונות של הפסוק הזה, אומר אונקלוס על המילה ידות, צירין. מה זה צירין? מה שאנחנו יודעים היום יש ציר, ציר של דלת. מה זה קשור פה לציר? אומר, לפי שדומות לצירי הדלת הנכנסים בחורי המפתן. כאן רש"י מדבר על צורה מסוימת של דלתות, כמו לא הדלת שיש לנו היום, אלא מדובר בדלת שאתה בלילה רוצה לנעול את החנות, אתה שם את הדלת. כשאתה נכנס לחנות, אתה מוריד את הדלת, שם אותה בצד. כן, עכשיו, כשאתה רוצה לשים את הדלת הזו בלילה, כשהדלת לא תזוז, אז אתה חייב שיהיה לו בדלת מלמטה שתי בליטות, וברצפה, במפתן, יש לו שני חורים, ואז הדלת נכנסת בתוך החורים, ואז ככה זה לא זז מהמקום. בדיוק באותה צורה נראה שתי הידות הללו של הקרש, בדיוק אותו דבר, שתי ידות מלמטה, מכניס את זה לתוך חורי המפתן, פה זה חורי האדנים, זה בעצם רש"י תיאר לנו בכתיבה, בלי ציור, איך היה נראה באופן מדויק כל הדבר הזה. רק אצלנו הצירים נמצא ציר למעלה וציר למטה, פה בקרשים של המשכן זה שתי צירים שנמצאים רק למטה. הידות הללו הם נראים כאילו שליבות. שליבות זה רק המחשה שנבין למה הכוונה. פסוק י"ח: ועשית את הקרשים למשכן 20 קרש לפאת נגבה תימנה. כשאתה מדבר בצד הדרומי, תשים 20 קרשים לכל הקיר הדרומי. ואז אם נשים 20 קרשים בקיר הדרומי, אמרנו קודם שזה יוצא 30 אמה. פסוק י"ט: ו-40 אדני חשף תעשה תחת 20 הקרש, שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. זה בעצם מה שלמדנו כבר קודם, התורה מתארת את זה. אומר רש"י על פסוק י"ח שקראנו קודם, לפאת נגבה תימנה, מה הכוונה לפאת? לפאת אומר רש"י, אין פאה זו לשון מקצוע, לפעמים פאה הכוונה פינה, אבל פה לא הכוונה פינה, פה הכוונה צד, לכל הצד הדרומי, אלא כל הרוח קרויה פאה, כל הצד נקרא פה פאה, כתרגומו, כמו שאונקלוס מתרגם, לרוח איבה או דרומה, לרוח של צד דרום. פסוק חף, אותו דבר יהיה גם בצד הצפוני, ולצלע המשכן השנית לפי הצפון 20 קרש, ו-40 אדניהם חשף, חשף שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. אז אם כך בעצם סגרנו כבר את כל הקיר הדרומי, כל הקיר הצפוני, אנחנו יודעים מה קורה. עכשיו בואו נראה מה קורה בקיר המערבי.
איפה פתח? מאיזה צד?
הפתח היה במזרח, והקיר המערבי היה אטום. עכשיו נראה מה היה בקיר המערבי. אומרת התורה בפסוק חבב, ולירקתי המשכן ימה תעשה 6 קרשים. עכשיו בואו נראה איך אנחנו סותמים את הקיר, את המערבי. מה? ימה זה מערב. אז איפה שמים, מה שמים במערב? אמרנו שהרוחב של המשכן היה 10 אמות. איך עכשיו סוגרים 10 אמות? הרי כל קרש זה אמה וחצי. אז איך אנחנו סוגרים את 10 אמות? אומרת לנו התורה בפסוק כ"ב, קודם כל קח 6 קרשים. אם נשים 6 קרשים בצד המערבי, כמה זה ימלא מהחלל? אם כל קרש זה אמה וחצי, יהיה לנו רק 9. כן? 9 אמות סגורים. חסר לנו חצי אמה מפה, חצי אמה מפה, שעדיין חלול. בוא נראה קודם את רש"י על פסוק כ"ב, ולירקתי לשון סוף, כתרגומו ולסייפי. מה זה הסוף? למה המערב נקרא סוף? ולפי שהפתח במזרח קרוי מזרח פנים, והמערב אחוריים, וזהו סוף. שהפנים הוא הראש, אז אם הפנים זה הראש, אז המערב הוא הסוף. תעשה שישה קרשים, הרי 9 אמות רוחב, וסגרנו את כל 9 אמות של הצד המערבי. מה קורה עם המה הנותרת? אומרת לנו התורה בפסוק חב ג', ושני קרשים תעשה למקוצאות המשכן בירכתיים. תיקח עוד 2 קרשים, תעמיד אותם בקצוות של המשכן. כמה חסר לנו אמרנו? יש לנו חלל של אמה אחת. ניקח עוד 2 קרשים ונעמיד את הקרשים עכשיו, 2 קרשים בפינות. ואז מה יוצא? קרש אחד הרוחב שלו זה אמה וחצי. חצי אמה יסתום את החלל. מצד שני עוד הפעם, אמה וחצי, חצי אמה יסתום את החלל. והאמה יהיה בדיוק מתלבש מול הקיר הצפוני, עם הדנים. הרי הקיר הצפוני יש לו רוחב של אמה אחת. כל קרש הוא היה אמה וחצי על אמה, אז העובי שלו הוא אמה. אם אני לא אשים בפינה קרש של אמה וחצי, אז יצא שמבפנים אמנם המשכן יהיה סגור, אבל מבחוץ יהיה כאילו חסר בפינות. אז אם אני שם בשתי הפינות עוד קרש של אמה וחצי, חצי אמה סותם את החלל של המשכן, ואז כל 10 אמות סתומים וסגורים, והאמה הנותרת מכל צד זה בדיוק מול הדופן הצפוני והדופן הדרומי.
אותו קרש, אבל חצי מזה.
כן, זה נראה את הרש"י. ושני קרשים תעשה למקצות, אחד למקצוע הצפונית מערבית ואחד למערבית דרומית, אחד נשים בפינה הצפונית מערבית. מדברים כרגע על הדופן, על הצד המערבי. אחד בצד הצפוני של הצד המערבי ואחד למערבית דרומית, אחד בצד הדרומי של הצד המערבי. כל 8 קרשים בסדר אחד הן. יוצא שיש לנו אם כך בצד המערבי 8 קרשים. 6 דיברנו עליהם קודם, פסוק חב ב' שמסגרו 9, עמדנו עוד 2. יוצא שבסך הכל יש לנו עכשיו 8 קרשים בצד המערבי. מי שעומד מבחוץ, מסתכל, רואה 8 קרשים עומדים זה ליד זה. אלא שאלו השתיים, את השתיים הנוספות שכרגע הוספנו, אינן בחלל המשכן, הם לא ממלאים את כל החלל. אלא כמה מתוך השניים ממלאים את החלל, חצי אמה מזו, וחצי אמה מזו נראות בחלל להשלים רוחבו 10. מתוך 2 הקרשים שהוספנו, רק חצי אמה מכל קרש הוא ממלא את החלל של המשכן, ואמה מזה ואמה מזה, יש לנו יתרה של עוד אמה לכל אחד, באות כנגד אמות עובי קרשי המשכן הצפון והדרום. מכיוון שהקיר הצפוני והקיר הדרומי יש לו עובי מסוים, העובי שלו הוא אמה, אז יוצא שבדיוק האמה הנותרת בקרש הפינתי, הוא סוגר את ה... את העובי שיהיה זווית בדיוק, כדי שיהיה המקצוע מבחוץ שווה, כדי שהפינה תהיה לגמרי שווה, שלא יהיה מבחוץ בצורה לא יפה.
אז אותו דבר, איך זה נקרא, מה שנכנס
באדנים, מבחינת האדנים זה אותו רעיון.
כן, אבל גם לתדוד הכל אותו דבר.
כן, אותו דבר. פסוק חב ד', ויהיו תואמים מלמטה ויחדיו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת. כן יהיה לשניהם, לשני המקצועות יהיו. פה עכשיו התורה אומרת לנו בפסוק הזה, קודם כל חוזרת עוד הפעם להגיד שמלמטה תדאג שכל האדנים יהיו צמודים ממש זה לזה, תדאג מראש שהחריצים שאתה עושה סביב הידות יהיו תואמים באופן מדויק לאובי של השפה של העדן. דבר נוסף אומרת לנו התורה, מה יהיה מלמעלה? אז כאן, מלמעלה, בראש של כל קרש, אני אומר קודם מעל פה, אחרי זה נקרא את זה ברש"י. מה קורה למעלה? אם הקרשים יישארו כקרשים בלבד, ומלמעלה לא יהיה לו שום מסגרת לכל קרש שישמור עליו, אולי במשך, הגג הוא סגור עם, אמרנו כבר, עם היריות, אבל הקרש עצמו ברבות השנים יכול להיות שיהיה לו איזשהו, הוא מתנפח, או יהיה לו איזה הטייה, ואז יצא שהחלק העליון שלו לא יהיה לגמרי שווה. חלק התחתון יש מה שישמור עליו זה האדנים, מה יהיה עם החלק העליון? אז יצרו לפי שיטת רש"י, על כל פנים יש שיטות אחרות שמסבירים את זה אחרת, אבל לפי שיטת רש"י יצרו שסביב כל קרש יהיה לו טבעת, שהטבעת שנמצאת מלמעלה סוגרת על כל קרש סביב סביב, וזה הגנה לקרש. עכשיו אם נעשה את הטבעת על כל קרש, טבעת שלמה, אז יוצא ששוב הקרשים בחלל, בכל האורך שלהם לא יהיו צמודים, כי הטבעת העליונה היא קצת מפריעה. אז היו צריכים כל קרש לעשות לו חריטה מאוד מאוד עדינה בחלק העליון, בדיוק מקום לטבעת, ואז יוצא ששוב הוא נשאר בקו אפס, אבל הטבעת הזו הוא שומרת. מה קורה בפינות? אני אומר, הכל בעל פה נקרא מבפנים. חוץ, כל הקרשים היה לכל קרש טבעת אישית.
שהגיע לטבעת בסוף.
טבעת זה בראש של הקרש למעלה. שהגיע לפינות, אז היה צריך להיות בשתי הפינות, דהיינו בקיר המערבי, יש לו את הפינה הדרומית והפינה הצפונית. הפינה היה לטבעת מיוחדת שהתלבשה על כמו ריש, היא התלבשה גם על הקרש שעומד בצד הדרומי וגם על המערבי, גם על הצפוני וגם על המערבי, וזה נתן תמיכה עליונה לפינות. זה נאמר עכשיו ברשי, מבפנים נבין מה אנחנו קוראים. אומר רשי בפסוק חב ד', אנחנו כרגע לומדים את רשי. אומר רשי, ויהיו תואמים מלמטה, כל הקרשים תואמים זה לזה מלמטה, שלא יפסיק עובי שפת שני האדנים ביניהם להרחיקן זו מזו, כמו שפירשתי, כמו שכבר אמרתי קודם, שתדאג שהם יהיו מלמטה ממש תואמים, שלא יהיה הפסק בין העובי של העדן, ואז זה לא יהיה תואם, שיהיו צירי הידות חרוצים מצדיהם, כשאתה חורץ את היד בצדדים, שיהיה רוחב הקרש בולט לצדיו חוץ לידי הקרש, לחצות את שפת העדן, כדי שמה שאתה חורץ בקרש מלמטה יהיה בדיוק באובי כזה שהוא יתלבש על השפה של העדן ויסגור אותו ב-100%. זה בראשון, וכן הקרש שאצלו, ונמצאו תואמים זה לזה. וקרש המקצוע שבסדר המערב, כשאתה מגיע לקרש שנמצא בפינה בצד המערבי, חרוץ לרוחבו באוביו כנגד חריץ של צד קרש הצפוני והדרומי, כדי שלא יפרידו האדנים ביניהם. כשהגענו לקרש הפינתי, אז צריך כמובן שהחריצה של הקרש הפינתי למטה יהיה שונה מכולם, כדי שהוא יתאים עם העדן, שהפינות יתלבשו בצורה מדויקת. צריך היה לחתוך בפינה בצורה תואמת, שהכל יהיה מבחוץ שווה. ויחדיו יהיו תמים, פינתי, ויחדיו יהיו תמים, ממשיך רשי ואומר, כמו תאומים, המילה תמים זה כאילו כתוב תאומים, וזה הפירוש שכולם יהיו סגורים בצורה יפה. עכשיו, עד פה דיברנו על החלק התחתון, עכשיו מה קורה בחלק העליון? אז כמו שמעתי בעל פה, נקרא מבפנים. על ראשו של קרש, מה קורה בחלק של הראש? אל הטבעת האחת, כל קרש וקרש היה חרוץ מלמעלה ברוחבו שני חריצים בשני צידיו. כל קרש עשו חריצה עדינה בחלק העליון שלו, כמה? כמו עובי טבעת. הוא מכניסו בטבעת אחת. כל קרש הוא מכניס טבעת בחלק העליון של הקרש. נמצא מתאים לקרש אצלו, ואז יוצא שכשאנחנו נשים קרש ליד קרש, הוא יהיה
בדיוק
כמו בציור. אבל, אומר עכשיו רשי, אותם טבעות לא ידעתי אם קבועות הן, אם מטולטלות. רשי אומר, הטבעות הללו ששמים על כל קרש, האם הורידו אותם כשהלכו ממסע למסע, או שהם נשארו קבוע תמיד בקרש? הם יכולים גם להישאר קבוע, כי הם עשויים להגן על הקרש מלמעלה, אפשר לדחוף את הטבעת וזה יישאר שם לתמיד. אומר רשי, לא ידעתי. הטבעת
הייתה עגולה או
איך היא יכולה להיות עגולה? הקרש הוא לא עגול.
הקרש הוא מלבני.
כל זה מדובר על הטבעות ששמים על כל הקרשים, חוץ מהפינה. מה קורה בפינה? אז יש לכם כמו בציור מה קורה בפינה. ובקרש, במקצוע, כשמגיע לקרש הפינתי, הייתה טבעת בעובי הקרש הדרומי והצפוני. הטבעת הייתה מוטלת בעובי של הקרש, וראש קרש המקצוע שבסדר מערב נכנס לתוכו. הייתה טבעת כזו שבאותה טבעת נכנס גם הקרש הדרומי וגם הקרש המערבי, ואותו דבר בצד השני. נמצאו שני הקטלים מחוברים, וזה יוצר חיבור סוגר לשני הקירות, לפינה של דרום ומערב וצפון ומערב. כן יהיה לשניהם, לשני הקרשים שבמקצוע, ככה עושים לשני הקרשים שנמצאים בפינות, לקרש שבסוף צפון ולקרש המערבי, וכן לשני המקצועות, ככה עושים לשני הפינות. פסוק חפי, והיו שמונה קרשים ואדניהם כסף, 16 אדנים, שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד. עכשיו הפסוק תיאר לנו את הפסוק חפי, למדנו על הקיר המערבי, אמרנו כמה קרשים יש בסך הכל בקיר המערבי, שמונה. אז אם יש שמונה קרשים ולכל אחד יש שני אדנים, יש לנו 16 אדנים בסך הכל. אומר רש"י על פסוק חפי, והיו שמונה קרשים. אומר רש"י, אין האמורות למעלה, זה אותם קרשים שדיברנו קודם בצד המערבי, רק קודם חילקנו את זה בשני פסוקים. אמרנו תעשה שש ועוד שתיים לפינות, תעשה שישה קרשים ושני קרשים תעשה למקצועות, נמצאו שמונה קרשים בצד המערבי. עכשיו חוזר רש"י עוד הפעם לפרט לנו בדיוק מה עושים. הכל בקושי שאין ציור, אז צריך לתאר את זה בריבוי פעמים. רש"י עוד הפעם מתאר בכתיבה איך בדיוק זה היה. אומר עוד הפעם, כך שנויה במשנה מעשה סדר הקרשים במלאכת המשכן, ככה בדיוק כתוב איך זה היה. היה עושה את האדנים חלולים, חוזר עוד הפעם על אותו רעיון שהוא אמר קודם, כדי שהדבר יהיה ברור לתלמיד, אז רש"י מחדד את הדברים שוב. היה עושה את האדנים חלולים וחורץ את הקרש מלמטה, היה עושה חריץ בקרש, רביע מכאן או רביע מכאן, והחריץ, איפה נמצא החריץ? חציו באמצע, ביוק באמצע, עשים את החריץ כמו שאמרנו קודם, שזה החור, שזה חצי ימה באמצע, ועשה לו שתי ידות כמין שני חמוקים, כמין שני שליבות סולם המובדלות זו מזו. הוא עשה בדיוק בשני הצדדים את אותם שתי ידות כמו שליבות סולם, ומשופות להיכנס בחלל העדן, ואותם חריצים, או סליחה, אותם ידות היו משופים שייכנסו בדיוק בחלל, כשליבה נכנסת בנקב עמוד הסולם, בדיוק כמו שהשליבה של הסולם נכנסת לעמוד של הצד, בדיוק של לתוך
הקיר,
החור
של הקיר, כן?
כשאתה עושה סולם, אז יש לך את השני
הסולם,
כל סולם, לא משנה איזה, אז יש לך
סולם,
יש לך שני קרשים בצדדים, ויש לך את השלבים, אז איך השלבים עומדים, איך הם לא נופלים? כי יש לה שלב, בכל שליבה יש בליטה, ובקרש יש חור, זה נכנס בפנים. והוא לשון משולבות עשויות כמין שליבה. אז אותו דבר גם פה, הוא מכניסן לתוך שני אדנים, שנאמר שני אדנים, שני אדנים. וחורץ את הקרש מלמעלה. עכשיו הוא מסכם רש"י מה קורה למעלה. חלק העליון של הקרש, הרי צריך לשים טבק. אז גם למעלה חורץ, פירושו שהוא משייף קצת מלמעלה, אצבע מכאן ואצבע מכאן, כאובי אצבע בחלק העליון של הקרש, אצבע מכאן ואצבע מכאן, ונותנן לתוך טבעת אחת של זהב. שמנו טבעת אחת של זהב למעלה, כדי שלא יהיו נפרדים זה מזה. למה היה צריך לחרוץ? למה לא יכולים לשים את הטבעת בלי לחרוץ? כי אם לשים את הטבעת בלי לחרוץ, אז זה יפריד אחר כך בין קרש לקרש. כדי שזה לא יפריד, אז היינו צריכים לחרוץ כאובי הטבעת. שזה שנאמר ויהיו תואמים מלמטה וגומר. כך היא המשנה, והפירוש שלה הצעתי למעלה בסדר המקראות. אומר שאני קודם הכנסתי בכל פסוק את הפירוש של אותו קטע, וכאן סיכמתי עוד הפעם את הכל לגמרי. עכשיו, אחרי שכבר למדנו מה עושים למטה, מה עושים למעלה, עכשיו אנחנו למדים שהיה עוד תמיכה כללית לכל הקרשים. מה היה התמיכה הבאה? עמד פסוק חבב, חב זין וכף חט, נגיד קודם בעל פה, אחרי זה נקרא בפנים. בצד החיצוני של, של הקרשים, שזה היה מבחוץ, היו בריחים, בריח וקרש גדול, כן, ששמים בריח מחוץ לקרשים, והבריחים הללו עוד מעט נלמד שהיה טבעות.
זה הטבעות למעלה.
לא, היה טבעות, זה השחורים, זה טבעות, שלכל קרש היה טבעת עגולה תפוסה, ולתוך הטבעת נכנס מות, והמות נקרא בריח, והוא נכנס לאורך
כל הטבעות.
הטבעות היה לכל כל קיר נלמד, היה לו 5 בריחים. למה 5? זה לא היה אחד ארוך לכל 30 אמה, היה 15 אמה אורך של כל קרש כזה. אז אם כל קרש כזה הוא אורך של 15 אמה, אז שמים 15 אמה, ואז שמים לידו עוד אחד של 15 אמה, וכנן גם למטה.
למה שימשו אמות?
הם תופסים מבחוץ את כל הדופן.
אז למעלה היה 2 בריחים.
למעלה 2 ולמטה 2. חוץ מזה, היה בתוך החלל של הקרשים, עשו חור באמצע, בעובי של הקרש, והיה בריח אחד שנכנס לכל אורכם של הקרשים.
זה פלדלת.
ואז זה ממש היה תפוס בחלל, בעובי של כל קרש היה חור
באמצע,
באמצע, ואז היה בריח שנכנס לאורך כל הקרשים, ומבחוץ היה
עוד שניים. מצד אחד.
כן. עכשיו נלמד את כל הרעיון הזה, מה שאמרתי בעל פה, כדי שזה יהיה משהו גדול וכבד, ושיהיה תפוס טוב. עכשיו נקרא את הפסוקים, נקרא את רש"י, ונבין מה שכרגע הסברנו בעל פה. אומר את הפסוק חבל. ועשית בריחים עצי שיטים, 5 לקרשי צלע משכן האחד. זאת אומרת, בכל צלע, דיינו בכל דופן, צריך 5 בריחים. כמו שכרגע הסברנו למה 5 בריחים, כי כל בריח זה 15 אמה, מתוך 4 בריחים זה 15 ועוד 15 למעלה וקנה למטה, ובאמצע היה עוד בריח אחד ארוך. אומר רש"י, אומרת לנו התורה בפסוק כ"ז, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן השנית, ו5 בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתיים ימה. היה לנו 5 בריחים בכל דופן, 5 בדרום, 5 בצפון, 5 במערב.
אבל בריח התיכון הוא היה אחד לכל...
אז עוד מעט נדבר על זה. פסוק חפכת, והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה. בריח התיכון נמצא באמצע, והוא לא כמו הקרשים האחרים שהם קצרים יותר. פה זה היה בריח אחד.
יכול לצד או לא?
יש כאן, עוד מעט נראה, נלמד ברש"י בפנים ואנחנו נראה. אומר רש"י עכשיו, מתייחס לשלושת הפסוקים שקראנו.
כן.
אומר רש"י בריחים, מה פירוש המילה בריחים? כתרגומו, כמו שהוא מתרגם אברים או בלז איש ברש, שהכוונה במילים שלנו מוטות. 5 לקרשי צלע המשכן, למה 5? אומר רש"י, אילו 5? 3 הם. זה בעצם 3 מוטות. זה בשלוש מפלסים כאילו. למה אני קורא לזה 5? אלא שהבריח העליון והתחתון עשוי משתי חתיכות, מכיוון שהמוטות, המוט העליון והמוט התחתון הוא לא מוט אחד ארוך ל-30 אמה, אלא זה 15 ו-15 וכנה למטה 15 ו-15, במילא יש לנו 5 בריחים, 4 ועוד 1. זה מבריח עד חצי הכותל, מוט אחד הוא 15 אמה, זה עד חצי דופן, וזה מבריח עד חצי הכותל, עוד מוט של 15 אמה, אז עוד פעם עד חצי הכותל. זה נכנס בטבעת מצד זה, וזה נכנס בטבעת מצד זה, עד שמגיעים זה לזה, אני מכניס מצד אחד, מקצה אחד של הדופן 15 אמה, מצד שני 15 אמה, עד שהם פשוט נפגשים ונוגעים זה בזה. נמצא שעליון ותחתון 2 שהם 4, המוט העליון הוא בעצם 2 מוטות, אבל בעצם 2 שהן 4, כי כל מוט מחולק ל2. אבל האמצעי אורכו כנגד כל הכותל. המוט האמצעי הוא לא מוט קצר, אלא הוא מוט ארוך שהאורך שלו הוא לאורך כל הקיר. הוא מבריח מקצה הכותל ועד קצהו. לכל האורך של ה-30 אמה, מקצה לקצה, היה הבריח הזה האמצעי. שנאמר, כמו שהפסוק אומר, והבריח התיכון וגומר, מבריח מן הקצה אל הקצה. שרש"י ואומר שהעליונים והתחתונים, הבריחים שנמצאים למעלה ולמטה, היו להם טבעות בקרשים להיכנס לתוכם. הם היו תפוסים עם טבעות בקרש מבחוץ. שתי טבעות לכל קרש, כל קרש היה לו שתי טבעות, טבעת עליונה וטבעת תחתונה, כדי שיהיה לה בריח למות איפה להיכנס? משולשים בתוך 10 אמות של גובה הקרש. הבריח הזה היה, הטבעות הללו היו קבועים בקרש בצורה זהה מבחינת המרחק שלהם. דהיינו, אם היינו מודדים מקצה הקרש העליון עד הטבעת הראשונה, היה בדיוק כאותו מידה כמו מקצה הקרש התחתון עד הטבעת התחתונה. אם תמדוד מראש הקרש, תגיע עד הטבעת בדיוק באותו מידה כמו מתחתית הקרש עד הטבעת התחתונה. וכנ"ל יש באמצע בריח אמצעי, אם נמדוד מהטבעת עד הבריח אמצעי ומהטבעת עד הבריח אמצעי, זה היה באמצע. זה המשרה שממשיך. חלק אחד מן הטבעת העליונה הוא למעלה, חלק אחד זה מהטבעת העליונה עד למעלה, זה אותו מידה, וחלק אחד מן התחתונה הוא למטה, אותו מידה יש מהטבעת התחתונה עד התחתית של הקרש, וכל חלק הוא רביע אורך הקרש. כל חלק זה בעצם רבע של הקרש, כי יש לנו ארבעה חלקים, כולל אם נסתכל על הבריח האמצעי, אז יש לנו מלמעלה עד הטבעת, מהטבעת עד הבריח האמצעי, מהבריח האמצעי עד הטבעת התחתונה, ומהטבעת התחתונה עד התחתית, זה ארבעה חלקים בדיוק.
וחלק עליון הטבעת, ומטבעת עד בריח, זה אותו...
אותו מידה בדיוק, כן. ושני חלקים בין טבעת לטבעת. בין טבעת לטבעת היה שני חלקים, כי כשהסתכלנו מבחוץ, לא ראינו את הבריח התיכון. אז אם היינו מודדים מבחוץ, היינו אומרים שהמידה מטבעת לטבעת זה כפול מאשר מהקרש למעלה עד הטבעת, או מהקרש למטה עד הטבעת. בין טבעת לטבעת זה מידה כפולה. למה עשו את זה ככה? מה זה משנה לי? כדי שיהיו כל הטבעות מכוונות זו כנגד זו, כדי שכל הטבעות יעמדו ממש בצורה מדויקת אחד מול השני. אבל הבריח התיכון, אבל הבריח שנמצא באמצע, אין טבעות. הבריח התיכון לא עומד על טבעות, אלא על מה עומד הבריח התיכון? אלא הקרשים נקובים בעוביין. הקרשים יש להם נקב חור בעובי שלהם, והוא נכנס בהם דרך הנקבים. הבריח התיכון נכנס דרך הנקבים. אם תחשבו לעשות חור כזה, זה לא פשוט. כל קרש זה אמה וחצי. אמה וחצי זה אמה, זה חצי. עובי של קרש זה אמה וחצי. אמה וחצי כמה זה? אמה זה חצי מטר, ועוד חצי זה עוד רבע מטר. יש לנו 3/4 מטר עובי, אבל כל קרש צריך לעשות חור ארוך, קרוב למטר צריך להיות החור. הוא חייב להיות חור ישר ומדויק. בכל קרש בנפרד עשו את החור, וצריך להיות חור מדויק ממש, כדי שהמוח יוכל לעבור. אם אתה עושה את הטיה של...
המוח נעצר בדרך.
אז זה לא עובר.
חור לא נעשו מתי שעמד.
בסדר, אבל גם לעשות בכל אחד עובי חור כזה. היום יש לך מכשירים לעשות חורים עמוקים וישרים. אז היה צריך חוכמה גדולה איך לעשות את זה. אבל לבריח התיכון אין טבעות, אלא הקרשים נקובים בעוביין. הקרשים עשו להם נקב בעובי שלהם, והוא נכנס בהם דרך הנקבים. הבריח התיכון נכנס דרך הנקבים לתוך הקרשים. כשהם מכוונים זה מול זה, כשנעמיד את הקרשים ממש מדויקים זה מול זה, אז הבריח האמצעי ייכנס בקו ישר דרך כל הקרשים. וזהו שנאמר, זה מה שכתוב בפסוק חפחת, בתוך הקרשים. הבריחים העליונים והתחתונים, הבריחים דיינו, המוטות שנמצאים למעלה ולמטה, שבצפון ושבדרום, גם בקיר הצפוני וגם בקיר הדרומי, אורך כל אחת, כמה היה אורך של כל מוט? 15 אמה. והתיכון, מה היה אורך של המוט האמצעי? אורכו 30 אמה. רש"י הולך בשיטה שהבריח התיכון היה ממשיך רק בכל דופן ונפרד. לא כמו, יש מדרשים שאומרים שהבריח התיכון היה נס גדול מתרחש בו. האורך של הבריח התיכון היה בסך הכל 100 אמה. סליחה, 70 אמה. והוא נכנס 30, 10 ו-30. הוא התקפל. נכנסנו אותו 30 אמה, מיד הוא התקפל, נכנס 10 למערב, והתקפל שוב ונכנס 30 לדרום.
זה מי אומר את זה?
ככה המדרש אומר. אבל רש"י הולך בשיטה לפי פשוטו של מקרא, שלא היינו, לא צריך להגיע לנס כזה. לפי רש"י, כשכתוב הבריח התיכון מבריח מן הקצה לקצה, זה לא מקצה משכן עד קצהו, אלא בכל דופן בפני עצמו, מהקצה הדופן עד קצה הדופן.
והכניסו במערבי, שם זה היה...
וזהו, אתה מכניס ואחרי זה אתה שם את הקיר. וזהו מן הקצה אל הקצה, מן המזרח ועד המערב. וחמישה בריחים שבמערב, מה קורה עם הבריחים שנמצאים בקיר המערבי? הקיר המערבי הוא הרי קיר קצר, כן? כמה יש לנו בסך הכל קרשים שעומדים פה? שמונה. אם זה שמונה קרשים, אז זה 12 עמות אורך, כי כל קרש הוא עמה וחצי, כן? אז אנחנו צריכים מוטות שיחסו 12 עמה, וכל מוט הוא חצוי. אז כל מוט מה האורך שלו? 6. אורך העליונים והתחתונים 6 עמות, והתיכון, מה אורכו של הבריח האמצעי? אורכו 12, כנגד רוחב 8 קרשים. כך היא מפורשת במלאכת המשכן. פסוק חפתת, ואת הקרשים תצפה זהב, ואת טבעותיהם תעשה זהב, בתים לבריחים, וציפית את הבריחים זהב. אומר רש"י, בתים לבריחים, קודם כל אנחנו רואים בפסוק הזה שכל הקרשים שהיו במשכן, הם היו עצי שיטים, אבל הם היו בציפוי זהב. בתים לבריחים זה הטבעות שנמצאים מחוץ לקרשים. ממה עשויים הטבעות הללו? מזהב. ואת הבותיהם תעשה זהב. מה זה בתים לבריחים? אומר רש"י, הטבעות שתעשה בהם יהיו בתים להכניס בהן הבריחים. וציפית את הבריחים זהב. עכשיו רש"י אומר ככה, מה זה הבריחים? זה אותם בריחים שעמדו מבחוץ. כתוב שצריך לצפות אותם זהב, כן? ממש לצפות אותם מזהב? אומר רש"י, לא. לא לקחו את המוטות ופשוט ציפו אותם מזהב. כי התורה הרי אומרת בנפרד, ואת הקרשים תצפה זהב, ואחר כך היא אומרת בנפרד, וציפית את הבריחים זהב. למה היא לא אומרת ואת הקרשים ואת הבריחים תצפה זהב? למה היא מחלקת את זה בשתי פסקאות שונות?
למה?
סימן שהציפוי של הקרשים הוא לא דומה לציפוי של הבריחים.
לא, אבל גם יש את הטבעות פה.
טבעות הם לא מצופים זהב, הטבעות עשויים זהב. אבל כשאני רוצה לדבר על ציפוי, כן. התורה מחלקת את האמרה של ציפוי הקרשים בנפרד,
כן.
וציפוי הבריחים בנפרד.
טוב.
למה? סימן שהציפוי של הקרשים זה ציפוי ממש, פשוט מצפים את הקרש והוא נשאר קבוע זהב תמיד, קרש מזהב. והבריחים לא מצפים את הבריחים, את המוטות מזהב, אז יש לך קרש כאילו מזהב.
למה?
לא, אלא כי התורה כתבה את זה בנפרד, התורה התכוונה משהו אחר. מה התורה התכוונה? אז רש"י יסביר.
Okay.
לא שהיה זהב מודבק על הבריחים שאין עליהם שום ציפוי,
אלא
האמת שהבריח המוט הזו תתפוס אותו, יש לך מוט עשוי מקרש ואתה רואה את הקרש כשאתה עומד, כשאתה מחזיק אותו בנפרד. אלא מה? אלא בקרש היה קובע כמין שתי פיפיות של זהב. על הקרש עשו, לקחו שתי פיפיות של זהב, כאילו חצי קנה סדוק עשוי מזהב. דיינו, היה לנו מוט מקרש, והיה לנו עכשיו משהו מאוד עדין ודק מזהב בצורת חצי קנה, ואז ציפינו את הקרש עם אותו חצי קנה וזה התלבש על זה, אבל הוא לא היה חלק ממנו. אלא בקרש היה קובע כמין שתי פיפיות של זהב, כמין שני סדקי קנה חלול. כמו שתיקח קנה שהוא חלול ותעשה לו סדק באמצע, יש לך שני
ירח כאלה.
דיברנו על זה אותו, כן. דבר, אם אתם זוכרים,
כן.
בשולחן היה כאלה,
כן.
בין לחם ללחם, וכוון אצל הטבעות לכאן ולכאן, מכניסים את זה בתוך הטבעות מפה ומפה. אורכן, מה היה האורך של אותם שתי פיפיות? ממלאת רוחב הקרש מן הטבעת לכאן או ממנה לכאן, זה מילא את כל הרוחב הזה מקצה לקצה, והבריח נכנס לתוכו, או ממנו לטבעת, מן הטבעת לפה השני. הבריח הזה נכנס לתוך החצאי,
כן.
זהב, ואז החצי זהב נכנס לטבעת, וככה עברנו מטבעת לטבעת. ואז יוצא שהבריח מצופה זהב, אבל הוא לא מצופה זהב כחלק אינטגרלי ממנו, אלא הוא מצופה זהב בעת שהוא נמצא במקומו סוגר את הקרשים, הוא כרגע נמצא עם ציפוי זהב, אבל זה ציפוי שהציפוי יכול לרדת, והציפוי גם מתלבש.
חיסים בריר היה, הוא היה בתוך הטבעות, אחרי זה היו
חיסים את הציפוי. נמצאו הבריחים מצופים זהב, מתי הם מצופים זהב? כשהם תחובים בקרשים. מתי שהבריחים הללו נמצאים בתוך הקרשים, אתה רואה, מה אתה רואה? אתה רואה זהב.
אבל למה, הרב ברוך, למה? הטבעות זהב, נכון?
הקרשים עצמם זהב.
אבל עכשיו...
והבריח...
זה בחוץ.
והוא גם מזהב.
לא, אתה אומר שהבריח
לא מזהב. הוא מעץ, אבל מה, אתה לא רואה את העץ.
איך? למה? לא, הוא בחוץ. הוא בחוץ.
אבל... שמנו עליו, לפני שהכנסנו אותו לתוך הטבעות, עטפנו אותו עם זהב.
איפה ראית את זה?
זה מה שרש"י בדיוק אמר. שעטפנו אותו עם חצאי, זה מה שיש לך גם בציור. עם כזה חצי...
אז זה בציפית את הברכים
זהב? זה נקרא בציפית את הברכים זהב.
זה שעטפת אותו.
הציפוי, אבל עטפת אותו, וכשאתה מפרק את המשכן, אתה מוריד אותו. זה ציפוי שהוא נייד. הוא לא ציפוי שהופך להיות חלק ממנו. זה לא כמו הציפוי של הקרשים, שהקרשים מצופים זהב, אז זהו.
נשארים כל הזמן.
נשארים, ציפיתי זה זהב. פה זה כזה ציפוי שהוא עשוי מחצי קנה חלול, שכשאני מפרק את המשכן, אז אני מוריד אותו, ויש לי חצי קנה חלול מזהב, באורך 15 אמה. כשאני ארצה להכניס את הקרש, אני אעטוף אותו עם חצי קנה חלול, יכניס אותו, את הקרש בפנים, יכניס אותו בתוך הטבעות, וככה...
ולמה הקיר... לא לצפות את המוצא?
זה מה שאת... למה לצפות אחרים זהב? זה... כי זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. הוא רצה שזה יהיה בצורה כזו. נמצאו הבריחים מצופים זהב, כשהם תחובים בקרשים. והבריחים הללו... עכשיו לסיכום אומר רש"י, איפה היה כל הבריחים הללו? עד עכשיו לא אמרנו, זה היה מבפנים של המשכן או מבחוץ של המשכן? אומר רש"י, והבריחים הללו מבחוץ היו בולטות. דיינו, אם היית נכנס לתוך המשכן בפנים, ראית קרשים יפים ומסודרים. את הבריח שמנו מבחוץ. הטבעות והפיפיות לא היו נראות בתוך המשכן, אלא כל הכותל חלק מבפנים. מבפנים הכל היה חלק, זה היה רק
חיצוני.
זה היה רק חיצוני. פסוק למד, הפסוק האחרון לשיעור של יום רביעי, והקמות את המשכן כמשפטו אשר הורית בהר. ורש"י, והקמות את המשכן לאחר שיגמר, אחרי שיגמרו ליצור את כל המשכן, הקימהו. משה רבינו היה צריך להקים את המשכן. הורית בהר.
מה הכוונה להקים?
להקים, לבנות, להעמיד. הורית בהר, מתי משה רבינו ראה? קודם לכן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הראה לו עוד לפני ההקמה של המשכן, הראה לה את הכל, שאני עתיד ללמדך ולהראותך סדר הקמתו. הקדוש ברוך הוא יראה לו איך להקים, ולאחר מכן משה רבינו צריך להקים.